סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת ויחי. אנחנו בתוך חודש טבת, והלילה, למי שיודע, נקרא גם ניטל נחת. ניטל נחת זה החגה של ליל הניטל, החגה של הנוצרים. זה
היום הליזה
שלו, לא נכנסים לזה.
זהו,
אומרת מגילת תענית. מגילת תענית זה מגילה שאין לנו אותה, היא איננה, לא קיימת יותר, אבל לומדים עליה מקטעים שמופיעים בכל מיני מקומות. בכל אופן, לומדת אותה מגילה, בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושה ימים. חושך ירד לעולם שלושה ימים, והכוונה היא לימים שהם ח' ת' וי' בטבת. אלה שלושת הימים שהם קשים לישראל, כרי מוגדרים. בט' בטבת זה יום פטירתו של עזרא הסופר, ובי' כמו שאנחנו יודעים, בעזרת השם כולנו נצום, בי' בטבת זה תחילת המצור על ירושלים. חז"ל אומרים שאם י' בטבת היה מתרחש בשבת, אז לא היו דוחים את השבת מפני הצום. אבל הוא אף פעם לא מתרחש בשבת, אז אפשר להיות רגועים. השאלה היא מדוע כתיבת התורה היוונית הוריד החושך לעולם. הלוא לכאורה זה סותר מקרא מפורש בתורה, שהרי כתוב יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. זה פסוק מפורש בפרק ת' בבראשית, ובגמרא במגילה דף ת' כתוב יפת אלוקים ליפת, יפיותו של יפת באוהלי שם, יהיה באוהלי שם. והמדרש רבה אומר, בר כפרה אומר, יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אוהלי שם. ככה הוא מסביר את היפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. ורש"י מסביר שם, כי יפיותו של יפת היא לשון יוון, שהיא יפה מכל בני יפת. הלשון של בני יוון היא לשון יותר יפה מהלשון של כל בני יפת. עכשיו אנחנו נראה מי זה בני יפת, לאט לאט. כל מקרה, מכל מקרה, אם אנחנו בכל מכל מקום, אם אנחנו מתבוננים בשאלה, אז השאלה היא עוד מתחדדת, כי ברור גם מהקונוטציה שיפת אלוקים ליפת זה לשון של ברכה. לא יפת ושם, שניהם כיסו את נוח באופן צנוע, הם הלכו לאחוריהם. אמנם שם התחיל במצווה, והמצווה נקראת בסופו של דבר על שם שם, אבל יפת החזיק את הצד השני של השמיכה כשהם הלכו אחורה וכיסו את אביהם בצנעה, בניגוד לחם שנהג בחוסר צניעות, ראה את אבא שלו מתגולל באופן הבזוי שהוא התגולל, והוא לא נשמר בצניעות, לא שמר את העיניים שלו, ולכן הוא רר, הוא כולל. אז אם ככה, מדוע זה שתרגמו את התורה ליוונית בימי תלמי המלך הוריד שלושה ימים חושך לעולם? מה הדין הנורא הזה של ח' ת' וי' בטבת שירד לעולם עם תרגום התורה ליוונית? אז אם תגיד שכל תרגום התורה ללעז, ללשון לועזית, ללשון שאיננה לשון הקודש, הוא בגדר של עבירה או בגדר של עוון, אז מה שונה התרגום של התורה ביוונית מהתרגום של תרגומו של אונקו לסגר לארמית? לא, אונקו לסגר תרגם את התורה לארמית, לא כתוב שירד חושך לעולם. הפוך, תרגום אונקולוס הוא תרגום קדוש, הוא יקר, יקר מציאות. כן, בחומשים שלנו אנחנו רגילים לראות אותו, אנחנו עושים שניים מקרא ואחד תרגום על תרגום אונקולוס. כן, אונקולוס הגר, נכון. האריזל, אז תזכרו את השאלה, כן? זו השאלה. האריזל בליקוטים מביא שהשבט שהוא כנגד חודש טבת הוא שבט דן. הוא שבט דן. אנחנו, תזכרו שאנחנו נמצאים בפרשה שהשבטים, כל השבטים הקדושים, מתברכים על ידי יעקב אבינו. כן, אז כל השמות פה בתור עניין. אנחנו נתמקד היום בעזרת השם בדן וביהודה. מה מקור השם דן? רחל אמנו אומרת, אחרי שכתוב ותהר בלעה ותלד ליעקב בן, ותאמר רחל, דנני אלוקים וגם שמע בקולי, ותקרא את שמו דן. דנני אלוקים. היה מצב של דין. אמנם מי שילד את אותו בן זה לא רחל, אלא בלהה שפחתה, אבל כיוון שרחל הייתה גבירה ובלהה הייתה שפחה, אז הבן הזה נקרא בנה של רחל. הוא נקרא בנה של רחל, ולא סתם שהוא נקרא בנה של רחל, הוא בספרים נקרא בנה הבכור של רחל, דן. כי הוא הבן הראשון שנולד מבלהה. לאה וזלפה חטיבה אחת, שישה שבטים, ובלהה ורחל זו החטיבה השנייה. אז ברור שהשם דן לקוח מהמילה, משורש המילה דנני. זה רומז לעניין הזה. מה זה דנני? אומר רש"י שם על המקום, חייבני וזיקני. שתי בחינות. בחינת הדין היא לא רק לחייב. מבחינת הדין היא גם מזכות, זיקני, חייבני וזיקני. אז בחודש הזה, אומרים חז"ל, יש את הכוח לחייב ולזכות. יש לנו את היכולת לחיוב ולזיכוי. כשאנחנו מדברים על חיוב וזיכוי, זה מזכיר שבחודש טבת, חז"ל מוסיפים ואומרים שהוא אחד משלושה חודשים שנמסרו לעשו. זה לא חודשים קלים. טבת, תמוז, אב, לא חודשים קלים. חודשים שנמסרו לעשו, דהיינו הם חודשים ששולטת בהם מידת הדין. אמנם באב זה רק עד מחצית החודש, אבל טבת כולו, כל ימיו, ותמוז כולו, כל ימיו, הם ימים של דין. שימו לב שבימים האלה, לא בתמוז ולא בטבת, אין הערת חג. אין הערת חג. אז החודשים האלה, אותם שלושה חודשים קשים, אותם חודשים של דין, הם נקראים גם חודשים שיש בהם אחיזת הנחש. אבל אמרנו, רש"י אומר, חייבני וזיקני, זה עניין של דנני, של דין. אז חייבני וזיקני זה אומר שאחיזת נחש יכולה להיות, להתפרש בשני כיוונים. גם נחש דקדושה, זיקני, וגם נחש של הקליפה, הנחש של הצד האחר, שזה חייבני. בימי בית ראשון, ובימי בית ראשון בי' בטבת החל המצור. בימי בית שני תורגמה התורה ליוונית בימים אלו, ועזרא הסופר נפטר. נכון. בכל זאת, רק שנשאר עם טעם טוב, אז ברור שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, נתן לנו את האפשרות באמצעות רבנן, את האפשרות להמתיק את החודש, להמתיק את הדין. איך? לעולם הנרות של חנוכה, הדלקת הנרות של חנוכה תימשך לחודש טבת, ולא סתם הדלקת הנרות. הנר השמיני, כשהחנוכיה דולקת כולה במלוא עוצמתה, הוא לעולם יהיה בחודש טבת. הערת חנוכה נמשכת לחודש טבת. חנוכה הוא חג מאוד מיוחד בתאריך שלו, כי הוא חריג לכל החגים. כל החגים זה באמצע החודש, בתת וב. פתאום בא חג שהוא מתחיל בסוף החודש בקפה. המתקה של הנרות, אור הנרות, האור הגנוז, האור של החסדים שיורד לעולם בחנוכה, הוא ממשיך ומיטיב את חודש טבת, שגם בשמו אפשר למצוא רמז, כי טבת זה לשון טובות. אם תראו איך כתובים, איך כתוב, והנה שבע פרות טובות מראה. טובות, איך כתוב בתורה? תת בית תף, בליבב, כמו חודש טבת, תת בית תף. וזה אכן רמז. חנוכה, כמו שלמדנו, הוא כנגד ספירת ההוד. כנגד ספירת ההוד. הוא אחד מהחגים דרבנן. החג השני דרבנן הוא חג הפורים, שהוא כנגד ספירת הנצח. אנחנו יודעים ששני החגים האלה דרבנן, פורים וחנוכה, נצח והוד, הם כנגד בחינה של שני הרגליים. נצח והוד בקומה, בקומה מבזרי, זה אלוקה, בקומה נצח והוד זה נצח ברגל ימין והוד ברגל שמאל. כן? זוכרים, יד ימין זה חסד, יד שמאל גבורה, הגוף תפארת. רגל ימין נצח, רגל שמאל הוד ועוד. אז יש לנו שני חגים, העוד זה כמובן, העוד, כל אחד כבר יודע, העוד הוא כנגד הרועה שנקרא אהרון הכהן, שמידתו שהיה אוהב שלום ורודף שלום, הכוח של השלום, הכוח לאחד, הוא בדיוק הסיבה, או נגיד הפך הסיבה לחורבן שהיה שנאת חינם. אז הכוח לאחד, הכוח של השלום, הוא ביטול הסיבה לשנאת החינם, ובעזרת השם שנזכה יהי רצון לבטל כל שנאות החינם שבעולם, ונזכה להפוך את כל השנאות חינם לאהבות חינם, ויתהפך עלינו, יתהפך עלינו הדבה להוד, שנאמר והודי נהפך עליי למשחית, והודי יהיה באמת היה עליי למשחית, והודי יהיה באמת הוד, הוד ולא חס ושלום למשחית. לשבט דן יש בחינה מיוחדת. לשבט דן יש בחינה לבטל את אחיזת הנחש בקליפה. כמו שהוא מתברך על ידי יעקב אבינו, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי איסוס ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי אדוני. ככה מסתיימת ברכתו של דן, ואנחנו יודעים, מכירים כולם את הסגולה, לומר פעמיים לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, ובפעם השלישית לומר את זה בתרגום אונגלוס לפורקנח סברית אדוני. זה סגולה ליציאה ממיצר, ליציאה מאיזה מצוקה, לומר פעמיים לישועתך קיוויתי השם, ובפעם השלישית לפורקנח סברית השם. אלה הם פני הדברים. המציאות הזו של דן כשבט שהוא מסוגל לבטל את אחיזת הנחש בקליפה, אנחנו אמרנו, הקדמנו ואמרנו שיש נחש בקדושה. כולם מכירים את הנחש בקדושה, כי כולנו מכירים את נחש הנחושת, שכל מי שראה אותו חי, כל מי שראה אותו חי, הנחש שהוא סמל חיל הרפואה, כן, הסמל של חיל הרפואה הוא חרב שעליה יש נחש.
אבל זה לא בגלל היוונים, יש גם מיתולוגיה יוונית בגלל זה, או
אנחנו לא מתעסקים במיתולוגיה, יש גם במצרים, לא ביוון. אבל זה קשור להנחת פינות. אנחנו נתרכז.
אתה יודע, אצל
צחפת
וכל כולם.
יש להם הכל מאיתנו. מדן, דן. אז לכן יש נחש שמרפא, זה הנחש לקדושה, ברוך הבא. נחש לקדושה, והנחש הזה הוא גם, כמו שאנחנו יודעים, הנחש לקדושה, הוא גם גימטריה משיח, נחש. זה גימטריה משיח, בסוד זה לעומת זה עשה השם, ועל כן נאמר, ובני דן חושים. ובני דן חושים, זה בפרשתנו, מי הבן של דן, שמו היה חושים. איך כתוב חושים? חת שין יוד מם, אותיות משיח. ובני דן חושים, משיח. אז הילקוט שמעוני מספר לנו סיפור, כן כן כן, בדיוק זה הסיפור שאני מספר. ותקחו סוגריים, חושים בן דן, הוא היה, חזם מלמדים אותנו במדרש בילקוט שמעוני בסעיף קופסא מרבס, הילקוט שמעוני אומר שחושים בן דן היה כבד שמיעה, לא שמע טוב. בן אדם לא שומע טוב, מה אפשר לעשות? לא שומע טוב. אז הוא עכשיו יוצאים לקבור את יעקב אבינו בארץ ישראל, מגיעים אל, אל, אל מקום הקבורה, מערת המכפלה, אחרי האבל בגורן האתת, כמו שהפרשה מספרת, מגיעים בני יעקב, משפחת יעקב המלאה, המורחבת, מגיעה לשם, ומי בא במרוצה, ככה הילקוט שמעוני אומר, במרוצה מגיע עשיו עם הלוחמים שלו, מגיע עשיו עם הלוחמים שלו, ואומר להם, אתם לא יכולים לקבור פה את יעקב, יש מקום לזוגות, ואם הוא נקבר, אז אני לא יכול להיקבר פה, ואני, יש לי את הבכורה, ואני רוצה להיקבר פה. אני הבכור. אומרים לו, תשמע, אבל הקושן, את הטאבו, אנחנו קיבלנו. יעקב קיבל את הטאבו. אומר לו, תראו לי את הטאבו. תראו לי את הטאבו. מתחיל שם הוויכוח סוער. בינתיים נפתלי, איילה שלוחה, רץ להביא את הקושן, את הנסח, את הטאבו, ממצרים. חושים בן דן רואה מאומה, אז הוא רואה מאומה, שואל על מה מאומה, אומרים לו זה סב לא מסכים לקבור את סבא. חושים בן דן כתוב שקל קולפה ומחת הראשי, הוציא את החרב ועם ההוצאה מהנדן ערף לו את הראש לסב, התגלגל הראש של סב אל תוך חיקו של יצחק. סיפור בפני עצמו למה הראש נקבר כן וכו' וכו', אבל זה לא ענייננו. רק לומר מה, הרבה פעמים, ובזה אנחנו נסגור את הסוגריים, הרבה פעמים ויכוחים עם גויים, דיבייט עם גויים, צריך לסיים במפחת חרב. לא כל הזמן לנסות לרצות ולהסביר. הרבה פעמים צריך שההסבר, שהסיום הוויכוח יהיה בצורה כזו. טוב. או כמו שבהקשר של מה שאנחנו מדברים היום, אז בהקשר שכשיש לך ראש נחש, אתה לא שואל שאלות ולא מנהל איתו דיונים, אתה מוריד לו את הראש לנחש. זהו. וזה הכוח שניתן, טוב שבנחשים רצו עצמו. זה הכוח שניתן לדן, חושים בן דן. הכוח שלו זה לרוצץ את ראש הנחש. וזה שנאמר בברכה, והוא ישותך ראש. מה הנחש טבעו? מה טבעו של הנחש? הנחש טבעו שאיפה הוא נושך? בעקבים. הוא נושך בעקבים. מה זה בעקבים? כן? זה ממש לשון, ממש לשון הברכה שקראנו קודם. הנושך עקבי סוס. יהי נחש על הדרך שפיפון על האורך, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. התכונה של הנחש, של התומעה, של הצד האחר, התכונה שלו היא לנשוך את העקב. למה דווקא את העקב? העקב הוא המקום הנמוך בגוף האדם. מבשריך זה אלוקה, ברוך הבא. מבשריך זה אלוקה, כוונת הדברים זה שזה לא סתם שהעקב זה המקום הנמוך. אלא מה?
כל הגוף על
העקב. בוודאי שכל הגוף על העקב, אבל העקב כאשר הוא... מדוע הוא נחשב נמוך גם? הוא לא רק, כשרוצים לדבר על אדם הראשון, אז אומרים, עקבו היה מקהה גלגל חמה. זאת אומרת, המקום הכי נמוך באדם הראשון, הוא היה כזה שמאיר, שהוא מפיץ אור, שהוא משפיע כל כך אור בעולם, שזה מעלה עצומה. מה קורה עם העקב? כשאדם נע על פני הארץ, העקב הוא הראשון והצמוד ביותר לקרקע. זה העקב. לכן כשאתה הולך על שפת הים, אתה משאיר עקבות, מלשון עקב. כי התנועה, תנועת ההליכה היא שאתה מניח קודם כל את העקב, ולאחר מכן את כל הרגל. העקב זה המקום שבא בחיכוך הגדול ביותר עם כדור הארץ, עם מה שמסמל את הרצון לקבל לעצמו, למשוך לעצמו, הכי חזק בטבע. ממילא, החלק הזה של העקב סובל מחוסר חיות. מחוסר חיות. איפה רואים את זה יפה? אם תיקחו אותיות עקב, תיקחו את האותיות שמעל עקב, מעל עין, פי, מעל קוף, רש, מעל בית, גימל. קיבלתם אותיות פגר. לכן גם, באופן טבעי, בגוף האדם, אצל הרבה מאוד אנשים, בעקב נוצר אור מת. אור מת, חסר חיות. פגר. אור מת חסר חיות. מדוע? כי זה האיבר שבא בחיכוך עם הרצון לקבל לעצמו, עם עם המקום שבו כל החיות נשאבת.
הוא מת לקבל, אז נשאר מת.
בדיוק. חוסר ההשפעה הגדול ביותר, ולכן כשאדם נמצא בחוסר ההשפעה, זה הפך החיים, שהוא משפיע, שהוא נותן, שהוא מקיים אינטראקציה של משפיע עם החיים, זה, עם המציאות זה חיים, וההפך זה, זה מוות. איפה נושך הנחש? איפה הוא מצליח שתהיה לו אחיזה? בדיוק במקום הזה. הדחש דקליפה יכול להטיל את ארסו, כשמדובר ביהודי, רק שיהודי מגלה שיש לו עקב, שיש לו מקום שבו אין חיות, שבו אין השפעה, שבו הוא לא יוזם, שבו הוא לא פועל, שבו הוא לא מאיר, הוא לא זורם, הוא לא נותן. זה סב, זה סב. סב הנחש, איפה הוא היה תופס? בחלשים. מי זה זרעו של סב? המלאק. זרעו של סב זה המלאק. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. איפה שהוא תפס חולשה, שמאיפה הם באו? הם באו, שהוא תפס אותם, מאיפה הם באו? מרפידים. אומרים חז"ל, מה זה רפידים? שרפו ידיהם מן התורה. רפו ידיהם מן התורה. יש חולשה, יש הפך החיים. התורה היא נקראת תורת חיים. עץ חיים מן המחזיקים בה ותורת חיים מאושר. שאין לך את התורה, שאין לך את האחיזה בתורה, שאתה נמצא בחולשה, ברפיון, ברפו ידיהם, אז אתה נמצא בחוסר חיות, הוא יכול לבוא אליך שלפוס את העקב. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, את אחרוני המחנה, את אלה שבמקום הנמוך ביותר, עליהם עשיו גיבור. זה מציאות. זה מציאות. אך הרבה תחיה. והיה
כיתריד.
והיה כיתריד.
ושייך ליעקב אבינו שתפס את עשיו בני הרכב.
ודאי. על זה דיברנו כשהיה בשעתו, על עניין של השמות, עשיו, הסורי, היות של עשיו, יעקב מושך אותה. אבל זה נושא אחר. עשיו הוא שעיר, השערות זה בראש, דיברנו על זה, לכן הראש לא גלגל לחיקו של יצחק. אני לא רוצה לעסוק בזה עכשיו, זה עניין לשיעור בפני עצמו. אבל שימו לב לתרופה. מה התרופה שהקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה נתן למציאות הזו, שיש אפשרות לעשיו לתפוס את הנכשלים, לקחת, להקיש בעקב, כמו נחש שמקיש בעקב? התרופה זה לשים את שבט דן במאסף. אם שבט יהודה מוביל את השבטים בראש, מי שמאסף, מי שנמצא מאחור, זה אותו אחד שעליו נאמר שהוא נחש דקדושה, שבט דן. שבט דן, נחש דקדושה, כמו שקראנו, ולא תמיד אפשר לקרוא עוד פעם, יידן נחש עלי דרך. הוא נמצא במעשה. כאשר השבטים נעים במבנה הקדוש במדבר, הם נעים כך שיהודה בראש, בדרום, ודן הוא בצפון. כי מצפון תפתח הרעה. אז איזה רעה? אנחנו לא פחדים. מה זה רעה? רעה זה שתופסים את הנכשלים אחריך, ומזנבים בעם ישראל. מה חשמה וזכם? תראו מה היום, מה קורה היום, את מי הם תופסים? איך בהם, מהכנסיות הם יוצאים אל החלשים, מציעים להם מזכורות, העיקר שיבואו אליהם, ושיקיימו את התפילות שלהם וכו'. כמה כסף הם משקיעים בלהמיר את דתם של החלשים באוכלוסייה אצלנו? אצל החלשים. אז יש להם בניינים שלמים בתל אביב שהם מרכזים להמרת דת. שם ירחם ויציל. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מצפון תפתח הרעה. אז היה שם שבט דן, שבט של גיבורים, שיכול היה לעשות את לאסוף את המחנה, לא משאיר מאחורה אף נכשל. לא משאיר מאחורה צועים. הוא לוקח את כולם איתם, יחד איתו. הוא קיים נחש, כמו שגמרא בשבת אומרת, נחש דורסו לפי תומו. דן היה הולך, דורך על הנחש. דורס אותו, לפי תומו. זה חושים בין דם של שלף פולפו ומחת הראשי. שהוא עושה את התנועה, הוא לא צריך לחשוב פעמיים. זה שבט דן. זה קומה שלמה נסיעה של השבטים במדבר. זה לא בכדי יהודה בראש ודן בעקב. יש פה קומה שלמה מסודרת של שלושה שבטים, שלושה שבטים, שלושה שבטים ושלושה שבטים בסוף. אז אם יהודה בדרום, דן בצפון. אם יהודה הוא בחינה של מלכות, מלך בשבטים, וממנו יצא מלך המשיח ש, ש, של משיח בית דוד, אז דן הוא, הבחינה של בכור לבלהה, בכור, בזמנם הבכורות היו מלכים, בכור לבלהה שפחת רחל. אם על יהודה נאמר גור אריה יהודה, כן, אז על דן נאמר דן גור אריה יזנק מן הבשן. זה הברכה של משה רבינו בספר דברים כאשר הוא מברך את השבטים. אז הוא לדן קורא גור אריה יזנק מן הבשן. זה בחינה של הריות. יהודה הוא בחינה של ראש, בחינת ישראל, הראש הגבוה, ישראל אותיות לי ראש, זה יהודה, ודן הוא בחינת יעקב, הוא בחינת העקב. הוא הבחינה של המאסף, הוא הבחינה של המקום הנמוך בקומה. אם אמרנו שנסיעת השבטים זה קומה שלמה, אז דן הוא המקום הנמוך, יהודה זה המקום הגבוה, הבחינה של הראש, לי, ישראל, לי ראש. יש ספר קדוש, נקרא צרור המור. הוא מביא שם שהמשיח יהיה משני שבטים. שהמשיח לעתיד לבוא יהיה משני שבטים. אביו מיהודה, אמו משבט דן. פילי פלאות. והוא אומר ככה, אביו הוא יהיה בחינת הלובן, שיש גמרא שמתארת את השותפות של, של, של ביצירת האדם, אז אומר, אביו נותן את הלבן, אמו את האדום, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. העצמות, העוצמה, העצמות ומהות, השלד, על מה שהכל עומד, כל הבניין עומד, זה האבא. האבא, האבא נותן את השלד, האבא נותן את היציבות בבית, האבא נותן לילדים את הסמל, את הדוגמה, את הדוגמה אישית, כן? זה האבא, הוא היציבות, הוא הדבר שעליו עומד כל הבניין. האמא היא בחינת האודם, היא בחינת האדום, כל מה שקשור לאדום בגוף, אם האבא נותן את השלד, האמא נותנת את המעטפת, היא מרפדת את החיים, היא משפיעה באופן כזה, שעל השלד נבנה בניין. את הדברים הקטנים של החיים אתה לא למדת מאבא, אתה למדת מאמא. את הגישה לחיים בדברים הקטנים אתה למדת מאמא. זה האמא שהיא מנווטת, האמא שהיא בונה את, את איך ייראה בסופו של דבר על השלד הגוף כולו. זה בחינת האודם. אם האבא זה בחינה של לובן, עצמות, חסד, האמא זה בחינה של דין, של גבורה, כמו שלמדנו, זכר, נקבה וכו'. אם האבא זה הבחינה של פנימיות משיח, הלובן, אז האמא זה בחינה של חיצוניות משיח, האודם. זאת אומרת, משיח הוא מבחוץ גבורות, דינים, הלבוש שלו לבוש של דין, ומבפנים חסד. לכן דווקא כיוון שמצד האמא יש את החיצוניות, אז על האמא נאמר, שקר החן והבל היופי. שקר החן והבל היופי זה על החיצוניות, על הדברים שקשורים לחיצוניות. שקר החן והבל היופי דווקא באחיזת, וכשיש לנו אחיזת נחש שהוא מקדש את היופי, מקדש את הנוי, נוי אותיות יוון, אז אנחנו מבינים שמדובר ביופי חיצוני כזה, שמי שיכול להילחם כנגדו זה דווקא שבט דן, שהוא מסמל בדיוק את האמו משבט דן, אמו של משה משבט דן, שהוא מסמל את המלחמה, את ההפך של זה, את החיצוניות שהיא משרתת של הקדושה, היא משרתת של הפנימיות. בסוף צריך גוף, צריך גוף. אדם, אנחנו לא יכולים להיות נשמות בלי גוף. צריך את הגוף, אבל אם הגוף תפל לנשמה, אם הגוף התפקיד שלו זה לשרת את הנשמה, זה לאפשר לנו עכשיו ללמוד תורה, זה התפקיד של הגוף. בלי גוף לא יכולנו ללמוד תורה, לא יכולנו לקרוא, לא יכולנו לדבר, לא יכולנו לראות אחד את השני. אז הגוף התפקיד שלו זה לאפשר לנו להתבטל כלפי הנשמה. ולקיים את זה ביחד. סוף הגוף, הרבה פעמים נקרא מקום הברית. מקום הברית. כמו שאנחנו יודעים, שאם מסתכלים בספירות, אז הרגלי זה נצח ועוד. אבל יש יסוד, יש יסוד, והיסוד זה היוון. שהוא זה שמסמל בסופו של דבר את הירידה אל תוך החיים עצמם עד כדי יצירת החיים במלכות. לכן, כאשר אנחנו פוגשים במצרים אישה אחת שפגמה בברית, איך קוראים לה?
שלומית
בת זבולון. שלומית בת זבולון, איזה שבט?
דן.
שבט דן. היא משבט דן. למה? כי שבט דן הוא מסמל את שמירת הברית. אם יש אחת שפגמה, פרסמה כתוב. כל כך הם נזהרו, שאם יש אחת שפגמה, אז כבר פרסמה כתוב. בעזרת השם, שנזכה לביאת משיח צדקנו. שיהיה אמו מדן, ואביו מיהודה. שיהיה גם בחינת חיצוניות מושלמת, גם בחינת פנימיות מושלמת. ובעזרת השם נזכה ונראה, נזכה ונראה, זה דבר עצום, נזכה ונראה בעיניים איך הוא עושה את המלחמות, את מלחמות השם.
סליחה, אני חושב גם בבית, לא בית המקדש,
במשכן.
במשכן היה
נכון, נכון. במשכן העולייה בן אחי שמח ובצלאל אחד, סליחה? בצלאל בן אורי. הוא היה מיהודה, בצלאל בן אורי, והעולה בן אחי שמח היה משבט דן. השילוב הזה של דן ויהודה מצוי כבר. אגב, על המשכן נאמר שהוא לא נחרב מעולם. כולו, המשכן כולו. על הכלים שלו, גנוז. גנוז במחילות שמתחת להר הבית. אבל הוא נמצא, הוא לא נחרב מעולם. מעולם לא. כי השילוב הזה של דן ויהודה הוא שילוב מנצח, הוא שילוב משיחי. כי זה בחינה של חיצוניות מושלמת ובחינה של פנימיות מושלמת. נכון מאוד, זה נכון מאוד, זה הערה נכונה מאוד. וכאשר אנחנו צריכים לתקן בגשמיות וצריך להחריב את מצרים, פרשת ויגש, יהודה מתכונן למלחמה, לדורון ולתפילה, אז כאשר חז"ל אומרים ויגש אין הגשה אלא למלחמה, אז כשהוא, איך הוא מתכונן למלחמה? הוא שלח את נפתלי, הוא אומר לנפתלי תעשה סיבוב, תראה כמה שערים יש במצרים. חוזר אל אהרון 12, אומר כל אח ייקח אחד, אני לוקח שלושה, ועומדים להחריב את מצרים. רגע לפני שהוא מחריב את מצרים, אומר הכתוב שיהודה שואג כאריה וחושים בדן שואג כשחל. עד שנאפחו פניהם של 400 חרטומי פרו. אז פרצוף הסתובב אליהם מהפחד. יש מדרש אחר, הוא אומר, נשרו להם השיניים מהשאגות. ויש, הנה, פה עברו מורה לנו גם וגם. למה לא? נכון. שתי שאגות של אריה ושחל. יהודה ודן. שחל זה ביטוי, כן, שמבטא, הוא עוד שם לאריה. יש לאריה כמה שמות. לא זה הזמן עכשיו להסביר. שחל, אריה, כפיר, שחל ולייש. אלה השמות של האריה, אבל זה באמת מעניין מאוד לדבר על למה יש כמה שמות לאריה. מה כל שם מבטא? זה אין מילים נרדפות בלשון הקודש. אין מילים נרדפות. זה כל מילה מבטאת משהו אחר. כל אופן, מה ראה יעקב לברך את דן בברכה כזו טובה ועצומה? יעקב, אומרים חז"ל, וככה מובא בספרים, שיעקב הסתכל בעיני רוחו וראה את שמשון. ראה בעתיד, ראה את העתיד לבוא. את מי הוא רואה בעתיד לבוא? הוא רואה את שמשון. והוא בטוח ששמשון, שמשון בגימטריה זה פעמיים משך, פעמיים, שמשון, משיח. ראה בשמשון, אמר זה המשיח. הנה אני רואה את המשיח. היסוד למחשבה הזו זה פעם אחת ששמשון הוא משבט דן, שדן הוא הבכור, כמו שהסברנו לרחל, מבילה, אבל מיוחס לגבירה, והמדרש אומר, אני מצטט עכשיו, לפי שהיה יעקב אבינו רואה את שמשון, רואה אותו, את שמשון, וסבור בו שהוא מלך המשיח, כיוון שראה אותו שמת, אמר אף זו אמת. אבל סוף כל סוף הוא ממשיך לראות בחזון, והוא רואה ששמשון נהרג על ידי פלישתים, אומר תמות נפשי פלישתים, ונהרג, אמר גם זה אמת. זאת אומרת, זה לא משיח. מה מיד אומר אחרי כן? לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי השם. אם גם שמשון נהרג, לישועתך קיוויתי השם. התשואה היא רק ממך. אם שמשון מת, צריך לחפש משיח אחר. אומר, אולי מישהו אחר יהיה המשיח מבני בניו של יוסף. זה מסביר ככמנה אליי ואברכם של 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 בני יוסף. אבל שמשון זה לא דבר פשוט. אנחנו רגילים, בגלל, אני קודם כל מדבר על עצמי, בגלל שגדלנו בגנים ששם לא היה דעת תורה בדיוק, אז לימדו שמשון, בעיקר התייחסו לכוח הפיזי העצום שהיה לו, והתייחסו אליו כמישהו שהיה חובב נשים, מה שלא רחוק מהתיאורים התורניים, אבל צריך להבין מה זה. כתוב ששמשון היה מוטל אצל נשים, ככה היה כתוב, ככה כתוב בספרים, הוא היה מוטל אצל, איפה היית מוצא אותו? מצוי אצל נשים. זה לא להבין את הדברים כפשוטם, חס ושלום. שמשון, יעקב חשב שהוא מלך המשיח. אי אפשר להבין את זה. אבל ככה גדלנו עם סיפורים אביליים, שכל העניין שלו היה כוח פיזי, והיה חובב נשים. הגמרא בסוטה אומרת, מעניין, גם סוטה ת', מגילה ת', סוטה ת', פרק ת' בראשית, הכל הולך על הת', ת' בטבת, הכל הולך עם ת' היום. טוב, מעניין. היום זה תת, היום זה תת, הלילה זה תת בטבת. אז הגמרא בסוטה אומרת שתנו רבנן, שמשון בעיניו מרד, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לך, כי היא ישרה בעיניי. תסתכל על דלילה, אמר לאבא שלו, לך תביא את דלילה, כי היא ישרה בעיניי. זאת אומרת, הוא הסתכל עליה, ראה אותה, נראתה לו מתאימה, ו... הוא מבקש מאבא שלו ללכת לעשות את השידוך. מה קרה? מה היה העונש של שמשון? מידה כנגד מידה. מה עשו פלישתים? ניקרו את עיניו. ניקרו את עיניו. האריז"ל בליקוטים מסביר הסבר עמוק. הסבר שונה קצת. הוא אומר, שמשון היה גלגול נפש אדם הראשון. עד כדי כך. שמשון היה גלגול נפש אדם הראשון, וכמו שאדם הראשון חטא בעיניו, כמו שכתוב, והוא טוב למראה, שהוא רואה את התפוח, והוא טוב למראה, ונחמד למאכל, אז גם התיקון של דן היה בשמשון, בשתי העיניים המנוכרות שלו. כיוון שאדם הראשון חטא בעיניו, אז התיקון הוא בעיניים של שמשון. הוא לא מסביר את זה על אי ישרה בעיניי דווקא, אלא מסביר את זה על התיקון של אדם הראשון. אבל כך או כך, כשאנחנו מדברים על עיניים, אנחנו מדברים על העיניים, אז אנחנו צריכים לדעת, צריכים לדעת כשאנחנו מדברים על העיניים, אז אנחנו צריכים לדעת שחודש טבת בתיקון הנפש, אתם זוכרים שיש בחודשים, יש לכל חודש שבט, 12 חודשים, לכל חודש יש צירוף שם הוויה, יש את האותיות שבראו את החודש ואת המזל, חודש טבת, איזה עוד בראה את החודש ואת המזל, מזל גדי וחודש טבת, איזה עוד בראה אותו? פלא פלאות עין, האות עין, האות עין, האות עין, מזל, הכוכב שלו זה שבתאי, באות בית, אבל את החודש ואת גדי זה בראה האות עין, קרוב בו ספר יצירה. וגם הבני שכר מביא, וגם האריז"ל מביא. אז כשאנחנו מדברים על החודש, יש לו צירוף שם הוויה שלו. יש לו את השבט שלו, כל חודש. ויש לו את האיבר שלו. איבר שלו, אמרנו, האיבר שלו זה כמובן העניין של העין. עכשיו תראו כמה פעילי פלאות, לא נספיק את זה. אתם גלים עמוקות היום, אבל... כן, אפשר להראות כמה דברים מעניינים, כמה דברים מעניינים. אומר הרב שטרן. חי, שיחיה.
אמן.
חי. גאון עולם, קובל עצום, ברוך השם. אז הוא, יש לו ספר שנקרא תקופת השנה, והוא מביא שם, הרב שמואל שטרן, הוא מביא שם בתקופת השנה כמה פלאי פלאות, ביחס לכל המהלך שדיברנו עד עכשיו. ביחס לכל המהלך שדיברנו עד עכשיו. הוא מביא מרב צדוק הכהן, בספר שנקרא ישראל קדושים, הוא מביא שרב צדוק הכהן אומר שדלילה הייתה גלגול חווה. עכשיו אריזה לימד אותנו ששמשון היה גלגול נפש אדם ראשון, ואם דלילה היא גלגול חווה, אז ודאי שחווה חטאה, החטא של חווה נקרא חטא הנחש הקדמוני. אז יבוא שמשון שהוא גלגול אדם ראשון ויתקן את מה שנחקעו בנחש, והוא יהיה שפיפון על הדרך, נכון? יתקבל את הברכה של הנחש דקדושה, שיכול לבטל את החטא שעשתה חווה עם הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני רומז לכל הנחש של הטומאה, לכל הדברים השליליים, כל הדברים השליליים. מי עושה את התיקון הזה? יעשה את התיקון הזה שבט דן. אומר בצדק הכהן, משנכשל שמשון, על יעקב אבינו ראה את שמשון מת, אמר זהו. זה צריך כנראה לבוא מבני בניו של יוסף. זה חייב לבוא מהצד של רחל. אם זוכרים, מהצד של רחל. אז מי זה יהיה? זה עם הבנים של יוסף. לכן משיח יהיה בראשונה משיח בן יוסף. כי הוא יצטרך, משיח, תזכרו גימטריה נחש. אם לוקחים את הנון של נחש, תנון, נון של נחש, נחש. נחש בגימטריה 358. משיח בגימטריה 358. אני צריך לקחת תנון של נחש ולשבור אותו לשניים. מם ויוד. נון זה 50. לוקח את הנון, שובר למם ויוד, מקבל משיח. זה אותיות משיח. מה זה המם ויוד האלה? זה המם ויוד בשם אלוקים. ראו מי ברא אלה, אלה א' למד ה', מי? מם יוד, אלוהים. המם והיוד בשם אלוהים. כשאתה לוקח תנון שהיא מסמלת נפילה אל מתחת לשורה, היא נול של נופלים, נול של נפילה, לכן היא לא, אין באשרי יושבי ביתך, אין את האות נון, כיוון שהיא מסמלת נפילה, ואתה שובר אותה ומקבל ממנה מם ויוד, אתה מכניס את הקדושה לתוך הנחש, שופך אותו למשיח. ומה אנחנו יודעים על שמשון? שמשון אנחנו יודעים שהיה חיגר בשתי רגליו. שפיפון, אומרים חז"ל, מה זה שפיפון? שהיה הולך חיגר. אתם יודעים מה זה חיגר? זה הפך כל מה שלמדנו. מה אנחנו למדנו? שמשון היה גיבור גדול, בעל כוחות עצומים, בעל יכולות מופתיות מבחינת הכוח הפיזי שלו. הוא מצויר בכל הספרים, הוא מצויר כמו איזה מין מר עולם כזה. מר עולם.
הרקולוס.
הרקולוס. אומרת הגמרא בסוטה ששמשון היה חיגר, היה נכה בשתי הרגליים. איך זה מסתדר בכלל עם גיבור? אלא חז"ל מסבירים שם שאריזה מביא שמשהו, מה ששמשון פגם זה בעיניים, זה בנצח ועוד, בעיניים, ואנחנו למדנו שנצח ועוד זה שתי הרגליים, אז הוא פגם בשתי הרגליים, הוא נהיה חיגר, הוא נהיה צולע. כיוון שהפגם הזה של נצח ועוד, שמתחיל בעיניים, הוא משפיע על הרגליים. ולכן נצח ועוד הופכים להיות רגליים. ככה מסביר...
הוא לא נולד חיגר, הוא נהיה
תוך כדי. כתוב בסוטה, דף י', כתוב שם ששמשון היה חיגר. אני לא חושב שכתוב שם, אני לא זוכר את זה עד הסוף, אבל נדמה לי שלא כתוב איך הוא נעשה חיגר. לא איך הוא נעשה. אבל כך או כך הוא חיגר. יש פלא. יש פל, לא, הוא יפיל, בטח שיפיל. ודאי שיפיל.
אבל הוא...
אם מסתכלים על העיניים כעל מקור החוכמה, כתוב, החכם עיניו בראשו. מקור החוכמה זה בעיניים. אז הכוונה כמובן היא לחוכמת התורה, שמבטלת בעיני השכל, חוכמת התורה מבטלת ומנגדת מכל וכל את חוכמת יוון. התורה לא סתם לא נקראת חוכמה. אנחנו אומרים תורת ישראל, לא אומרים חוכמת ישראל. אנחנו אומרים התורה הקדושה, לא אומרים חוכמה קדושה. למה התורה לא נקראת כמו שחז"ל מתייחסים למה שיודעים הגויים? מה שיודעים הגויים, חז"ל אומרים חוכמות הגויים. אף פעם חז"ל לא השתמשו בביטוי ביחס לגויים, אם לא יגידו תורת הגויים. תורה זה לשון הוראה. תורה יש רק אחת, היא חוכמת השכל הטהור. חוכמות, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין. יש חוכמה, יש חוכמת יוון, יש דבר כזה. אריסטו ואפלטון וכל מיני. יש גם היום חוכמות של גויים. אבל תורה אין. תורה זה יש לעם ישראל. התורה מבטלת את החוכמה היוונית הזאת. שזה פילי פלאות. יש שני עניינים. שני עניינים שאם לא רואים זה כתוב אי אפשר להבין את המהלך עד כמה הוא עמוק. כתוב בילקוט ראובני בפרשת נוח, פה מביא הרב שטרן את הציטוט, תדע ששמשון הגיבור היה מגלגולי יפת. מגלגולי יפת. עד עוד הכתיב יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם וכו' ונתגלגל בית ניצוצים לבית נשמות מגופו של שמשון. ניצוץ אחד מעשיו וניצוץ אחד מיפת. נמצאים בשמשון. שמשון בשביל להבין, אנחנו אומרים שמשון לא שמים לב לשם. שמשון זה שמש קטנה. כמו סוס, זה דבר גדול. סוסון זה אותו סוס קטן. כמו, לא יודע, גלגל וגלגלון, כן? גלגלון קטן. כמו חמור וחמורון, יש לך שמש ושמשון. שמש הוא היה. שמש משפיע, מקרין, יוזם, מחפש את התיקון, מחפש את התיקון. בזכות, בגלגול של מי הוא היה אומר הילקוט ראובני? גלגול של יפת. למה בא יפת בגלגול שמשון? כדי ליפותו, אומר המדרש. ששמשון יהיה יפה. ששמשון יהיה יפה. אם הוא צריך לתקן את יפת אלוקים ליפת, את היופי והנוי של בני יפת, אז שמשון צריך להיות יפה. כשאתה רוצה לתקן משהו, אתה בא לתקן משהו, אתה צריך לתקן אותו בהפך שלו. אם יש אצל היוונים יופי, כי הם יפת אלוקים ליפת, קיבלו את הברכה של היופי, אז התיקון של חוכמת יוון, שיבוא על ידי תורת ישראל, צריך להיות גם כן ביופי. אז הוא צריך להיות יפה. לכן הוא מקבל ניצוץ מיפת. כדי להצליח לתקן את זה. זה פילי פלאות. ובכוח היכולת הזו שלו, הוא נלחם, ישראל, עם ישראל, דן, שמשון, בני יוסף, משיח בית יוסף, כל המהלך של התיקון יהיה בכוח של התורה. התורה נתפסת על ידי הגויים כחוכמה. תרגום התורה ליוונית היה תרגום של חוכמה. הם חיפשו את החוכמה שבתורה. הם לא חיפשו את התורה כהוראת חיים, כמדריכת דרך חיים, אלא כחוכמות. ולכן הם ביקשו לתרגם אותה ליוונית. לא כמו אונקלוס הגר שהעמיד את הארמית תפלה משרתת לתורה. היא באה להסביר את התורה, לפרש את התורה כמשרתת לפני הגבירה. אלא כדי להפוך את התורה לנגישה כחוכמה לאומות העולם. זה היה התרגום התורה היוונית. זה מהותית שונה.
אבל יהודים עשו את זה.
נכון. יהודים תרגמו בכוח. עדיין.
אבל לא היה... אולי בכוח, אבל לא היה את הכוונה של לעשות זה.
אצל היהודים לא משנה הכוונה שלהם, הם עשו בכוח תרגום.
כן.
תרגמו. מי ציווה עליהם לתרגם?
כן.
תלמי. תלמי ציווה עליהם, הייתה להם ברירה, לא לתרגם ולמות. ולכן הם תרגמו, וגם מי שיודע, התרגום הזה, הם שינו בכמה מקומות, הם שינו. היו שם והם שינו, כל אחד ישב בחדר אחר ותרגם, וכולם שינו באותו אופן בלי שהם דיברו אחד עם השני. שזה פילי פלאות. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף של העניין הזה, שכאשר התורה תורגמה ליוונית, התורה קיבלה חיצוניות, והיוונים הדגישו בתרגום שלהם של התורה ליוונית את החיצוניות שבתורה, רק את החוכמה, רק איך זה יפה, וביטלו לחלוטין את התורה כהוראה, את התורה הפנימית, את מה שיש בתוך התורה. אחת השגיאות הכי גדולות שאנחנו חס ושלום, זה לא שייך במי שיושב פה, אבל צריך לדעת את זה, שאנחנו לוקחים את התורה ולומדים אותה כמו סיפור, לוקחים את התורה ומסתכלים על החוכמה של הסינטקס, על איך דברים מתקשרים, רק מתרשמים מהיופי, ולא מקבלים את התורה כתורת חיים מחייבת, זה חס ושלום כמו תרגום התורה ליוונית. התורה זה דבר מחייב. אתה מבין שאתה מתעסק עם מהות החיים. אתה מחזיק ביד ספר שהוא לא רק הוראות לחיים, הוא מהות החיים. אין חיים בלי תורה. אין. כל העולם קיים בזכות התורה. ולכן, כאשר המהר"ל מסביר ששם היה כנגד הנפש האלוקית, אנחנו בני שם, אנחנו כנגד הנפש האלוקית, חם היה, הוא קורא לזה הנפש החיונית, כך הוא קורא לזה, אם תרצו, הנפש האלוקית זה נגיד הנשמה, הנפש החיונית זה מה שקיים גם אצל בהמות, מה שמאפשר את התנועה של הגוף. ויפת היה הגוף עצמו. עכשיו, מה אמרנו? יש משמעות לגוף. הגוף זה דבר חשוב. מתי? שהוא בטל כלפי הנשמה, שהוא משרת לנשמה. אונקלוס תרגם. אונקלוס יצר גוף. אבל הגוף הזה היה בטל לנשמה, בטל לתורה. תלמי תרגם, תלמי יצר גוף, וביקש שהגוף יהיה אדון לנשמה.
הוא עשה אחרי את היוונים,
כן, וזה בדיוק העניין. שני הדברים האלה של החיצוניות באים לידי ביטוי, קשור לברית יצחק, באים לידי ביטוי בשתי בריתות. ברית השפתיים וברית המאור. ברית, איפה שעושים ברית מילה. ברית השפתיים וברית המאור. השמירה, שמירת העיניים ושמירת הברית, כפשוטה. שמירת העיניים ושמירת הברית. אלה הם שתי, אתם יודעים שגם השפתיים נקראים נצח ועוד. העיניים נצח ועוד. השפתיים נצח ועוד, הרגליים נצח ועוד. ברית השפתיים וברית המילה. כשאנחנו שומרים את שתי הבריתות, ברית השפתיים, ברית הפה, וברית המאור, ברית הלשון וברית המאור, שתי הבריתות האלה, תדעו לכם, נחרטו על ידי אברהם אבינו. קח נא, שים נא ידך תחת ירחי. ברית המילה, אברהם הראשון שצווה על מילה, אמנם לא בשמונה ימים, שמונה ימים זה יצחק, אבל הראשון שנצטווה ומל את עצמו גדול המצווה ועושה, ואברהם אבינו הוא זה שבסופו של דבר, תאמינו או לא, נולד ונפטר בחודש טבת. זה חידוש. נולד ונפטר בחודש טבת. לכן, אברהם אבינו, לכן בפרשה שלנו אנחנו מוצאים את יעקב קורא ליוסף ואומר לו, שים נא ידך תחת ירחי. ובפתח הפרשה, וישתחו ישראל על ראש המיטה, מסבירים חז"ל מה זה ראש המיטה. היה זה הכלי יקר, הכלי יקר מסביר מה זה ראש המיטה, שהוא השתחווה אל הברית, אל אותה מצווה שהייתה חביבה עליו ביותר. חביבה עליו ביותר. מה הכוונה? לא הכוונה שהוא באמת התכופף אל המילה שלו, אלא כוונת הדברים שזו הייתה מצווה שכל המהות שלו הייתה שייכת אליה, הייתה כפופה אליה. כל מה שהוא עשה בעולם זה מתוך הענווה, מתוך שמירת העיניים, מתוך שמירת הלשון, מתוך שמירת הפה. זה עיקר הדבר. בדיוק הפוך בחיצוניות של לבן. מי שהביא את הפריצות לעולם המודרני, זה עשיו. זה היוונים האלה. זה היפת האלה. ומי שמעכב היום את הגאולה ואת המשיח ואת... של כל העולם, בסופו של דבר אתם זוכרים שמשיח זה לא רק לעם ישראל. משיח זה לכל הגויים. בגלל זה עם כבז, וגדים וגדים, ונמר עם גדי הרבץ, וכתתו חרבותם לעתים, וחרבותיהם למזמרות, וחניתוהם למזמרות. כן, כל זה לכל העולם, זה לא רק לעם ישראל. משיח, גאולה, זה מסר אוניברסלי. הוא לכל העולם. נכון, עם ישראל מוביל את זה. מלך המשיח עומד בראשנו, אבל זה לכל העולם. מי שהיום מעכב את זה, זה בדיוק אותו עניין שדיברנו, שזה כמובן העשבים. מה לעשות? הרבה פעמים אנחנו מתקלים, זה כמעט חס שלום, יהודי לא מתייש לעולם, אין יוש בעולם כלל, אבל כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה שדיברנו עליהם כל השיעור, ואנחנו מסתכלים החוצה, כן? בוקר אני חושב, אני מקווה שזה היה גוי, אבל בבוקר נכנס לך, מדבר עברית, נראה ישראלי, לא יודע. וכשיוצא מהמקולת, אומר לבעל המקולת, מרי קריסמס. הייתי בשוק. הייתי בשוק. הייתי בשוק. יש אנשים.
גם בתל אביב.
כן,
שלחתי.
יש. לא, 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 אולי. יש אנשים. יש אנשים שזו השפה וזו התרבות שהם כרגע חיים אותה. איך יכול להיות שיהודים יחיו בצורה הזו? לא יודע, הביאו אליי סרטון השבוע של איזה גוי אנטישמי נאצי, ימח שמו וזכרו, אבל בימים שעומד וצועק על איזה בעל מסעדה יהודית כנראה בגרמניה. הוא אומר לו, מה אתם עושים פה? הרגנו לכם 6 מיליון. מה אתם עוד עושים פה? מה אתם עושים פה? ואני חייב לומר שאין תשובה טובה לתת להם. אין תשובה טובה. ואתה פה עושה את החגה שלהם. ועוד כמה ימים יעשו את היום על שם הרוצח המונים הזה שנקרא סילבסטר. וזה לא נתפס. איפה בשיח איבדנו אותם? איפה בשיחה שלנו עם העולם? אנחנו כולנו בסוף שגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם, בארץ. איפה איבדנו אותם? איפה איבדנו את התקשורת? פעם ראיתי שבא איזה חוואי, איזה בעל חווה גדולה, ענקית, מקנזס, הוא בא הנה לארץ לאחד הקיבוצים, לאחד המושבים, והמושבניק מראה לו את השדה שלו, של התירס. מראה לו את השדה של התירס, אז החוואי מסתכל, הוא רואה שדה, נגיד 50 דונם. מסתכל עליו, הוא אומר, לישראלי, ליהודי, הוא אומר, אתה יודע, אני בחווה שלי עולה בבוקר על הטרקטור, רק כששוקעת השמש אני מגיע לקצה השני של השדה. אז מה אומר לו המושבניק? אומר לי, גם לי היה פעם טרקטור כזה לפני 20 שנה. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים אחד את השני, כי אנחנו לא מדברים באותה מטבעות לשון, כי המנטליות קצת שונה, ויש חוסר תקשורת וחוסר הבנה שהן נובעות מהרבה מאוד עניינים חיצוניים. אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים על דברים לעומק, יכול להיות שאנחנו נכשלנו פה במשהו. יכול להיות שאנחנו פה נכשלנו במשהו. יכול להיות שהגישה שלנו צריכה להיות יותר צמודה לקדוש ברוך הוא מצד אחד, שאני לא מציע לאף אחד לקה פה בכלום, רק להחמיר כל הזמן. אנחנו כל הזמן צריכים להיות רק יותר מחמירים. אבל מחמירים ופתוחים לשיח של, של, של דרכי הדרכי נועם. מחמירים מצד אחד ופתוחים לשיח של דרכי הדרכי נועם, בכבוד.
אבל לא מלחש.
לא, עזוב, אנחנו עכשיו לא על הגויים. עכשיו אנחנו חזרנו לעם ישראל. תראו, אנחנו נמצאים עם כל מי שעשה פעם איזה מסע קשה שאתה, הנה, הלכו, מסע קומטה. בסדר? 180 קילומטר. 180 קילומטר.
מה אתה
180 קילומטר בלי שינה ובלי מנוחה. ובלי ארוחות גם. מה שלקחת איתך בפאוץ' אחורי, זה מה שהיה לך. בסדר, התחלנו ללכת מתקוע, תליות, מדבר, הגענו, עלינו את ההר, הגענו למישור, התחיל לרדת גשם זלפות. גשם זלפות, יש שם הדגמה שמהאבק שהטנקים מייצרים, הפודרה, ברגע שזה מקבל גשם, זה נצמד לך לנעליים, הסוליה שוקלת טונות. אתה לא יכול להרים את הרגל. כך, נצמד. ואתה הולך את הזה, וזה לא נגמר, אוקיי? אתם יודעים מה היה חלק הקשר? אתה הולך אחרי המפקד, המפקד נדמה לך שלא קשה לו בכלל. הוא הולך כמו, הוא כליל כזה. יש לו את הכוח של כולם מאחורה, זה מדרבן. אני לא יודע להסביר את זה, כי אני מכיר אותו היום גם, אז אני יודע שהוא לא איזה סופרמן. הוא לא. אבל אז הוא היה נראה כמו סופרמן. כאילו הוא לא מרגיש את הדרך. ואנחנו בציוד, ועם הבוץ, ומתחיל להיות שפשפות, ושלפוחיות, והשלפוחיות האלה הופכות להיות שלפוחיות של דם, ומי שעושה טעות ומוריד את הנעליים, לא יכול להחזיר אותם אחר. סיפור, הולכים והולכים והולכים, זה לא נגמר. אבל הקטע הכי קשה, הכי קשה, זה מישהו כבר 10 קילומטר אחרונים, מישהו אומר, ראיתי שלט יד מרדכי. סיימנו ביד מרדכי. ראיתי שלט יד מרדכי. כולם מקבלים כוח, עוזרים לחלשים, נאחזים אחד בשני, מתחילים ללכת אחרי המפקד, צמצמים, פתאום מקבלים כוח, 10 קילומטרים אחרונים. הכאבים, אתה כבר לא יכול. מגיעים לכניסה ליד מרדכי, הוא לא עוצר. המפקד לא עוצר. הוא ממשיך ללכת. 100 מטר, 500 מטר, מסתכלים אחורה, רואים את האורות של יד מרדכי נעלמים. נעלמים, אתה ממשיך ללכת. בשלב הזה, רוב החבר'ה התפרקו. רוב החבר'ה התפרקו. הם רואים את הפגעים, לא מבינים מה הוא רוצה. הוא ממשיך ללכת. אתה כבר ראינו את הפריסה, כבר ראינו את המסעיות עומדות, מהירות את, את השולחנות. ממשיך ללכת. ואז הוא עושה סיבוב ואומר, תשמעו, כל ה-180 קילומטר זה לא ה-2.5 האחרונים שעשינו. שהלכנו ולא ידעתם לאן אתם הולכים, והייתם צריכים לסמוך עליי ב-100% ולא לשבר נפשית. אנחנו במסע קומטה. אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא כבר 2,000 שנה, לא מבינים בכלל את המהלך. לא מבינים. קודם כל צריך לדעת, שהרבה פעמים אנחנו לא צריכים להבין בן אדם, אז בטח את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא נבין. אבל עיקר הלימוד מזה, זה שאנחנו בכל מקרה נבחן על ה-2.5 קילומטר האחרונים. את ה-180 כולם עושים. את ה-2.5 שהולכים אחרי המפקד על עיוור, אחרי שכבר חשבת שהגעת, כבר אנחנו פה בארץ ישראל, אתה חושב שאתה בא, זהו, הגיעה גאולה. הגיעה גאולה. כולם אחים. כולם אחים. יש עוד 2.5 קילומטר כנראה. ועליהם אנחנו נבחנים. זה יהיה רצון שנזכה ביד משה, אמן, 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 אמ